אתמול שודר הפרק השני בסדרת הדוקו החדשה של עומרי אסנהיים וגילה תוקטלי, מה קרה לצהל, זה בהוט 8 וברשת, ועכשיו אנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לעומרי אסנהיים, יוצר ומפיק ראשי של הסדרה. מה עניינים?
בוקר טוב, עומרי. מה שלומכם?
בסדר גמור. עומרי, חוץ מהעשייה הדוקומנטרית הכל כך משמעותית שלך, אתה יש לך גם עבר כחייל קרבי מאוד בצהל. תגיד רגע, בסוף העשייה של הסדרה הזאת, כמה התאכזבת או הרגשת רחוק מבחינה אישית ממה שקרה לצהל הזה שאנחנו רואים היום?
תראי, האכזבה הגדולה הייתה ב-7 באוקטובר, זאת הייתה האכזבה הגדולה, ועכשיו אנחנו רק מנסים להבין בעצם למה זה קרה. תראי, אני ב-25 שנה כעיתונאי עושה תחקירים על הצבא. אני עושה תחקירים על הצבא כי אני אוהב אותו וכי אני מאמין בו ואנחנו, אז לא רוצה להתעזב עם משהו שהוא אתה.
ואין ספק שגם העובדה ששירת את השירות כזה, היא גם עושה קשר אחר לגוף הזה.
נכון, כי תראי, לא סתם שירתי שירות כזה, שירתי ביחידת החילוץ של חיל האוויר ב-669, וראיתי מקרוב בכל הזנקה שהייתה לי כחייל בסדיר ואחר כך במילואים, ראיתי מקרוב את התוצאות של מה שקורה. זאת אומרת, אני ראיתי את החיילים הפצועים ולצערי גם ההרוגים בשטח, והדבר הזה, אני חושב, זה מה שהכניס בי ככה את המוטיבציה ואת הדרייב לעשות את התחקירים האלה, שאני חושב שמה קרה לצהל הוא אולי הגדול והעמוק ביותר שיצא לי לעשות.
עומרי, אני רוצה לשאול אותך לגבי הסדרה. קודם כל אני מת עליך, גילוי נאות. עומרי גם גלית, הוא חתיכת אוהב כדורגל ישראלי, מה שנקרא ארטקור. לא פחות. מה לעשות? מה לעשות?
לא פחות. חזרנו מנתניה, חשבנו שימו חגים בין הידיים, אבל ניצחנו
בזה. קיבלו אתמול 5-1, אבל נעזוב את זה, זה כבר לתוכנית אחרת. יש בסדרה הזאת, לפני שנתאר, אני קופץ ברשותך כמה פרקים קדימה. הסדרה הזאת מתארת את מנסה להבין את המחדל הצהלי, ויש פרק אחד שקראתי שאני אראה את כל הסדרה מן הסתם, אבל הוא ממש מעניין אותי, זה העירייה אחת בחברון על הסיפור של אלאור עזריה ועל מה שזה עושה לצהל וקורע אותו מבפנים. אם בא לך לזרוק על זה, זה ספוילר קטן, כי זה מעניין אותי ברמה החברתית.
בטח, בטח. אז קודם כל, הפרק השני ישודר הערב ברשת 13 אחרי החדשות, והפרק השלישי ישודר בשבוע הבא. עירייה אחת בחברון, תראי, פרשת אלאור עזריה, זה לכאורה פרשה קטנה, ואתה אומר, בהיסטוריה שאתה מחסה 40 שנה, אני חושב שזה אחד מהרגעים הכי משמעותיים של צהל, לא רק ב-40 השנה האחרונות, אלא מאז קום המדינה.
זה רגע שהוא גם של חברה ישראלית, לא רק של צהל.
זה הרגע שפה...
יש שם שני כוחות בחברה הישראלית ברגע הזה, שכולם חושבים שהם גיבור, באמת.
יש שם שני דברים שקורים בעקבות הדבר הזה. קודם כל, שימו לב שזאת הפרשה שמסמנת את הקרע בין הדרג הפוליטי לבין הצבא.
נכון.
בפעם הראשונה, 3 ימים אחרי שהפרשה הזאת, אחרי שהעירייה הזאת נורית בחברון, אחרי שנתניהו מגנה את החייל ומגנה את הזה, נתניהו רואה שבעצם עוקפים אותו מימין, ואז הוא מחליט להעדיף את הבייס הפוליטי על פני הצבא. הדבר הזה קורה בחברון בפעם הראשונה כשנתניהו מתקשר לצ'רלי עזריה ב3 ימים אחרי הירי בחברון, אתה יודע, הוא הולך ומתגבר עוד ועוד ועוד, ומתעצם במהלך המהפכה המשפטית, מגיע ב-7 באוקטובר, ואנחנו רואים עכשיו בחרבות ברזל, אפרופו התמרון לתוך עזה, את הקרע הגדול בין הצמרת הצבאית לבין הצבא. זה בעיניי, פרשת אלאור עזריה, היא הנקודה שבה זה מתחיל, לקרות, שבה יש נפתח פער בין הבייס הפוליטי לבין הצבא. הדבר השני שרואים בפרשת אלאור עזריה, שהוא באמת מדהים צריך להבין אותו כדי להבין את מה שקורה בצבא היבשה לפחות, אתה רואה שיש פער גדול בין המפקדים שיושבים בקריה לבין מפקדי השטח בכל הקשור לתפיסה, למשל, למוסר הלחימה. אתה יודע, בשטח מעדיפים הרבה פעמים את חיי החיילים, אתה יודע, אני לא מתווכח בצדק או שלא, את חיי החיילים על פני פגיעה בבלתי מעורבים. בעוד שבצמרת הצבאית עדיין חיים לפי החוקים של טיפה לפי העבר. זה קשור גם הרבה מאוד לשינוי הדמוגרפי בתוך כוחות היבשה. הכניסה של הציונות הדתית באופן חזק.
ולשינוי אמיתי בחברה הישראלית. אי אפשר לנתק את שניהם.
נכון, ובצבא היבשה אתה רואה את זה, אתה רואה את זה מאוד מאוד חזק, מכיוון, בוא נאמר את האמת, אם אין ציונות דתית בצבא היבשה, זה אני אומר לחיוב, אם אין ציונות דתית בצבא היבשה, צבא היבשה נראה אחרת, או יש אומרים שאפילו לא היה קיים במתכונתו הנוכחית. הם חלק מאוד מאוד חשוב. התפיסות האידיאולוגיות שלהם הן שונות ממה שהיה לפני 20, 30 ו-40 שנה, כשבני, לא יודע מה, בני הקיבוצים והמושבים והאליטה העירונית כבשה את כוחות היבשה. והדבר הזה בא לידי ביטוי בפרשת אלאור עזריה. חייל מרמלה שמשרת בחטיבת כפיר, שגדל על איזה שהם ערכים מסוימים, מבצע את הירי הזה, ובצמרת הצבאית לא מבינים איך זה קרה להם. הרבה פעמים, במידה מסוימת הם רוצים לבודד את אלאור עזריה כדי להגיד זה עשב שוטה, אבל בעצם מתעלמים מהבעיה הרבה יותר גדולה שקורה בתוך הצבא.
זה מה שקורה בחברון בזמן הזה, באופן כללי, ואיך מתנהל היום יום שם, באזור הזה. גם זה דבר, אני זוכרת את תוכנית עובדה שלכם על אלאור עזריה.
נכון, אני עשיתי אותה.
אני בוודאי שאתה עשית, אני זוכרת טוב מאוד. סתם, דברים קטנטנים, איך נראה היום יום שלהם במקום הזה שאוכלים בו טוסטים בחברון?
בדיוק.
זה דבר ש...
בקיוסק של אופר אוחנה, שיושבים חיילים ומבלים שם כשמעליהם תמונות של ברוך גולדשטיין, ואומר שמואל זקה אצלנו בפרק ששודר בשבוע הבא, שאתה לא יכול, אתה לא יכול לצפות מחיילים שיושבים מתחת תמונות של ברוך גולדשטיין, ושהמפקדים שלהם לא אומרים שום דבר על הדבר הזה, ונהנים שם מאוכל בחינם במקומות האלה, ושאומרים שהרב שלהם, של החברון, הוא האלוהים שלהם, וזה שיחת הפתיחה של החיילים שמקים לחברון.
היה איזה ברנש ישעיהו ליבוביץ' שאמר את זה הרבה הרבה אחורה, מה שזה יעשה לנו הישיבה שלנו שם, כן? הנה.
כן, אבל נכון, המדינה משתנה והצבא מנסה להשתנות לפיה, אבל גם באמת, האם סיימת את העשייה הזאת בהרגשה שהאתוס הצהלי נשאר באיזה מקום אחד, אבל המדינה מסביבו השתנתה? זאת אומרת, מי הלך רחוק ראשון? הצבא, העם, החוסר חיבור הזה ביניהם?
תראי, אני מצייר את המשולש הזה, זה לא משולש, זה בעצם קו ישר עם שלוש תחנות. זה יש מה שהציבור חושב, לחץ ציבורי, אגב בכל הכיוונים, לחץ ציבורי זה יכול להיות ארבע אמהות, וזה יכול להיות ההפגנות לטובת אלאור עזריה מחוץ לקריה. לחץ ציבורי שמחלחל אל הפוליטיקאים, ומהפוליטיקאים אל הצבא, זה הסדר בעיניי. זה מה שקורה, ציבור, פוליטיקאים, צבא. ככל שיש מפקדים חזקים יותר בשטח, אז הם יודעים לעצור את זה. ככל שיש פוליטיקאים חזקים יותר, אז הם יודעים לעצור את זה. אבל זה המסלול שאני רואה בכל הסדרה הזאת. אגב, לא רק בפרשת אלאור עזריה.
עומרי, אפרופו המשולש הזה, אני לוקח אותך רגע מהסדרה למציאות, כי אני מתאר לעצמי שיש פרור טבעי. אתה מדבר על המשולש ציבור, פוליטיקאים, צבא. איך אתה מתאר את מה שקורה היום בעזה? כעיתונאי כרגע, לא כיוצר סדרות.
קודם כל, יש שם, צריך להגיד, יש שם לוחמים עזי נפש שבאמת מחרפים את נפשם ועושים...
הכוונה שלי לקצונה הגבוהה, לפיקוד הבכיר.
הקצונה הגבוהה רוצה לנצח, אבל הקצונה הגבוהה לא מאמינה, אני חושב שהיא פחות מאמינה בכניסה הזאת. אגב, זה לא סוד, אתה רואה את אייל זמיר, את הרמטכ"ל ואת הדיונים שלו, אותו רמטכ"ל שנתניהו והממשלה חשבו שהוא יהיה התחליף המדהים להרצי הלוי שקשל בשבעה באוקטובר, אז אתה רואה שהוא גם כן, הוא לא מאמין, אני לא חושב שהוא מאמין עד הסוף בכניסה הזאת. אני צריך להגיד ביושר גם עוד דבר, שאומר את זה אביב כוכבי אצלנו, הרמטכ"ל, צה"ל ניצח את חמאס,
לפני שנה כבר.
חמאס, אחרי חמישה חודשים של מלחמה, ניצחון עם הישגים פנומנליים, את הניצחון הזה צריך לתרגם להישגים מדיניים. הדבר הזה לא קורה, לא רק שהוא לא קורה, גם ממשיכים להיכנס עוד פעם ועוד פעם אל אותם מקומות. עכשיו, אם רוצים להוריד את הנשק האחרון מידיו של החמאסניק האחרון, הדבר הזה ייקח הרבה מאוד זמן ויעלה במחיר גבוה. אבל זה כבר עניין של השקפות. בצבא חושבים, בממשלה חושבים שלחץ צבאי יביא לניצחון ואפילו יצליח להחזיר את החטופים, מי שנשאר בחיים. ואתה יודע, והצבא אומר, חבר'ה, אנחנו ניצחנו, תרגמו את הדבר הזה להישגים מדיניים, ותביאו עסקה.
ואולי גם אנחנו היינו צריכים להתעורר מזה שצהל הוא הצבא הכל יכול הזה, איזה דמיון ציבורי כזה, כאילו צהל יסדר את כל הדברים, מה נסדר? יסודר?
צהל, האמת שמבחינת צהל, אז זה 7 באוקטובר הוא כישלון אדיר, אדיר, זו לא תקלה בדרך, זה לא שגיאה בקונספציה, לא צריך להתעלות בכל המושגים האלה שמורידים את האחריות מצהל. צהל קשל מבצעית ומודיעינית, כישלון אדיר בשבעה באוקטובר. אבל מאז, בשבעה באוקטובר צריך להגיד ביושר, בצבא היבשה התרומם כעוף החול מול חמאס ומכיר אותו תוך מספר חודשים, ניצחנו את חיזבאללה, אני חושב שלהיות היום אלוף פיקוד צפון זה תפקיד שהוא לא כל כך קשה ומשמעותי כמו שהוא היה לפני שנה, שנתיים. איראן, תימן, אתה רואה שצהל מגיע להישגים גדולים, הוא באמת הוכיח את יכולותיו למעט הכישלון האדיר בשבעה באוקטובר, והוא לא נקודתי. אז אני אומר, עכשיו צריך לתרגם את הדבר הזה לאיזשהו הישג אחר, באמת שהשתנתה המציאות גם בזכות צהל, הרבה בזכות צהל, שצריך לתרגם את זה לשינוי, תדעת, מדיני.
כן. אנחנו חייבים לסיים, אבל אתה חושב שצהל מסוגל להשתנות? הוא עתיד להשתנות?
הוא כל הזמן משתנה. צהל כל הזמן משתנה. צהל מאוד מאוד השתפר אחרי שבעה באוקטובר. אני שוב אומר, יש בצהל עוד הרבה מאוד בעיות. סיימתם קודם פרשת אלאור עזריה, העניין הערכי, אני חושב שצריך לקבל טיפול מאוד מאוד
גדול. השקעה במודיעין מסוג מסוים,
נכון. אני חושב שבמודיעין יש הרבה מאוד מסקנות שצריך להציג. למשל, שיהיה לנו מקורות אנושיים בתוך עזה, ולא נתמר רק על טכנולוגיה. יש אלף ואחד דברים שצריך לעשות, ואני חושב שעושים אותם. יש עניינים מאוד מאוד עמוקים שצריך לטפל בהם אחרי שהעניינים המבצעיים ירדו מהפרק.
מה קרה לצהל? וואו, שאלה. כמעט, אני הייתי אומרת שאתם כמעט הוועדת חקירה הממלכתית היחידה שיש בשלב זה.
בינתיים.
כן, אני, לצערי, אני לא בטוחה שיהיה לה תחליף אחר.
בימי ראשון. הערב ברשת 13, אחרי החדשות, הפרק השני.
ובהוט 8.
ובהוט 8 מדי מוצ"ש, כן.
עומרי אסנאי, תודה רבה. בהצלחה,
עומרי, גם בסדרה וגם לנתניה.
אלי, ותבשל, בחיית רבה, כשמעתי קודם, ממש.
כן, איזה חצוף, הוא, אה? יאללה, יום מעולה.
יאללה, ביי ביי.
ביי.
ביי ביי.